ערב טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. התייחסות ראשונה של יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, להחלטת בג"ץ לפסול את מינויו. בתום כינוס של חברי המפלגה בביתו הבהיר כי הוא מתחייב להמשיך את המהפכה ביתר סט וביתר עוז.
אין לנו את הלוקסוס או את הרשות לנסות לחשוב עם מחשבות אישיות או דברים כאלה. אנחנו מחויבים כולנו כשליחי ציבור וכשליחי רבנן להמשיך ביתר סט וביתר עוז. בעזרת השם אנחנו נמשיך את המהפכה הגדולה בכל הדרכים, בכל האפשרויות. יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון. יסגרו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם.
מוקדם יותר הערב התכנסה מועצת חכמי התורה של ש"ס בביתו של השר דרעי וקראה לו להמשיך ולעמוד בראשות המפלגה. כך מסרו כתבנו איתי גדסי ואבי רבינה. הממשלה נעתרה לבקשת שגרירות ארצות הברית בישראל להסיר את התוכנית להרחבת שכונת נוף ציון בירושלים. כך דווח הערב בחדשות 12. הבקשה הגיעה כדי למנוע מבוכה בזמן ביקורו של היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן, שנחת הערב בישראל ונועד עם הנשיא הרצוג, ומחר צפוי להיפגש עם נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ערב פגישת עבודה ראשונה עם הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי. מחר כאמור צפוי נתניהו להיפגש עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. הערב נפגש האורח האמריקני עם נשיא המדינה הרצוג. השניים דנו בשותפות בין ישראל וארצות הברית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ביום שישי, דומה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
מה נכלל פעילות העמותה?
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, יוסף בן חיים ושלמה פולק. הערב נפתח בנושא העידוד, המחמאות, התקווה, המשמעות. החשיבות שבעידוד, אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר המדרש, על שם גאולתם הם נקראים. הגאולה של עם ישראל והשמות של עם ישראל. למה? ראובן ראה שם את העוני של עם ישראל. שמעון שמע את הויענחו ויזעקו מן העבודה. לוי, הקדוש ברוך הוא בסנה הבוער לא הוקל, אמו אנוכי בצרה עם עם ישראל למרות הצרות. יהודה הודעה על כל המצבים שיהיו, דן על שם דן את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, יששכר יש שכר. עם ישראל אחרי כן יצאו ביחוש גדול, יש לנו את שבט בנימין, ימין השם, יוסף, יוסף השם, לגאול את עם ישראל. וכך לגבי כל השמות, כל השם והגאולה שלו, מדוע, מה הקשר, מה משמעות, והאדם יהיה לו את התקווה, את האמון, שאפשר להגיע למקום טוב יותר. יש את ההווה המצוי ויש את הרצוי, והאמונה היא הגשר, האמון הוא הגשר המחבר בין ההווה לבין העתיד, בין המצב כיום לבין העתיד הטוב יותר שיכול להיות. וכעת בואו נשתמש בדוגמה, בהמחשה, בנושא שיווק, כדי להמחיש את נושא העידוד והמחמאות, המשמעות והתקווה. בואו וניקח דוגמה. יש לנו ספר, פתח מספרה, 40 שקל תספורת. פתח לידו אחר זמן עוד אחד ספר, מספרה, 35 שקלים תספורת. למי הציבור ילך? היכן שיותר זול? לספר 35 שקלים. לאחר מכן, הספר הראשון הוריד את המחיר ל-30 שקלים. אם זה ימשיך ככה בסוף, שני הספרים יהיו בהפסדים. מה יעשה הספר? ויוכל להמשיך לספר, אבל הפעם ב-50 שקלים. אפילו שיש לו מתחרה ב-30 שקלים. מה יעשה האדם? התשובה היא, הוא כבר לא ימכור רק תספורת, ימכור משהו נוסף. האדם הזה צריך להפסיק להגיד שהוא מוכר תספורת, שיוסיף, אני מוכר ערך מוסף. לא רק תספורת, אלא משהו נוסף. מה? אצלי, במספרה שלי, האדם לומד לאהוב את עצמו, להתחבר לעצמו, להתחבר לתספורת, להתחבר לנראות שלו, וכדומה. ובכך האדם, הוא לא מוכר רק את התספורת, אלא הוא מוכר גם את ההתחברות של האדם לעצמו, את הרגשות, את התחושה. יש כאן ערך מוסף. אם ככה, אפשר לשלם גם 50 שקלים. למה? בשביל ההרגשה הטובה הזו, שהאדם הולך להסתפר, מרגישתו עם עצמו, אוהב את עצמו וכדומה, ההרגשה הזו, היא משתלמת, היא שווה את ה-20 שקלים הנוספים, ואולי אפילו יותר. למה? כי האדם הוא לא מוכר רק תספורת, אלא ערך מוסף, מעבר לתספורת. המשמעות של החוויה, משמעות החוויה אצל הספר, זו לא רק תספורת, אלא אני מתחבר לעצמי, אני אוהב את עצמי, מרגיש טוב עם עצמי. אם ככה, זה המוצר. יש כאן מוצר הרבה יותר טוב, הרבה יותר מעניין. האדם יהיה מוכן לשלם 20 שקלים יותר, גם 200 שקלים יותר, תלוי כמה האדם, הספר ידע למכור את הערך המוסף. ולא כאשליה, באמת, הוא צריך לקום בבוקר ולהגיד לעצמו, איך אני גורם לאנשים להרגיש טוב יותר עם עצמם. מן השפה ולחוץ, הוא לא יצליח. מהלב החוצה, הוא כן יצליח. עד כאן מצוין, זה הספר. כעת, בואו נשאל את עצמנו. אנחנו בבית, עם הילדים, המשפחה. האם אנחנו ספר ששווה 30 שקלים, או ספר ששווה 50 שקלים? הילדים מגיע הביתה, מדוע? לאכול? לשתות? קורת גג? ברירת מחדל. איפה הם ילכו? אין להם מקום אחר. אז אם כן, אנחנו כמו ספר 30 שקלים, זה מה שיש. אבל אם והיה, ואנחנו, כשמקבלים אותם, מייצרים אווירה של אהבה, חום, חיבה, משמעות, משמעת, סדר, התנהלות בבית הזה, אם כן, הם מגיעים אל חוויה. הם לא מגיעים אל ספר 30 שקלים, אלא אל ספר 50 שקלים. יש כאן ערך מוסף בבית הזה. יש כאן ערך שהוא מעבר לנצרך, לאכול, לשתות, קורת גג. יש כאן משהו מהותי, יש כאן קשר עמוק, יש כאן קשר שתלוי בערך המוסף שזה יכולים ההורים לתת. הורים כל כך מפחדים מהחוץ, מהרחוב, ואיך אפשר להתמודד עם הרחוב היום קשה כל כך? בהחלט, נכון, באמת קשה. יחד עם זאת, הורה צריך להגיד לעצמו, האם אני ספר של 30 שקלים? או אני ספר של 50 שקלים? אם אני ספר של 30 שקלים, מה יש לי לתת? לאכול, לשתות, לישון, זה מה שיש לי. אם ככה, אני לא כל כך מעניין. חוב, אבל אם והיה ואני ספר של 50 שקלים, אני לא נותן רק לאכול, לשתות, לא רק קורת גג, אלא עם האכילה, אני לא אומר, תאכל וזהו, אלא תאכל, תשמח, תהיה בריא. מה הבאתי לו? לא רק אכילה. ספר ב-30 שקלים, אלא גם משמעות, אהבה, חום. זה לא דרש הרבה, זה דרש מודעות. אני ספר ב-50 שקלים, אני מרוויח הרבה מאוד. זו המחמאה, זה המסר של העידוד, של התקווה. אנשים אומרים, מה, הוא צריך צומי ילד קטן? התשובה היא, כן, הוא צריך צומי, והוא לא ילד קטן, או שכן יוגדר כילד קטן, וזה לא צומי. זו משמעות הקשר. זו הנקודה שהיא תגרום לשני בני הזוג, להורים ולילדים, להיות ספר ב-50 שקלים ולא ב-30 שקלים. זה הערך המוזף. אם נזלזל ברגשות, בתחושות, במסר המועבר, מעבר למילים, ליום-יום, אם נתעלם מזה, נהיה ספר של 30 שקלים. אם נהיה מודעים לכך, נהיה ספר של 50 שקלים, נרוויח. מדוע? כי אנחנו מתחברים אל עולם החלומות, השאיפות, המשמעות, התקווה, העידוד. מפחדים, מה יהיה עם הילדים שמתבגרו? מי יכול לתת מענה לילדים? נכון, קשה מאוד. יחד עם זאת, כן, להורים יש ערך מוסף. מה? הם יכולים להביא חום, חיבה. מסר של דאגה, אכפתיות, אהבה, התעניינות, ביטוי לנוכחות של הילדים בתוך הבית. כעת בואו נעשה תרגיל. לא קל, קשה, אבל כדאי. יש לנו שני ילדים, 4 ילדים, 10 ילדים. בואו ניקח כל יום ילד אחד. 4 דקות, לא יותר, רק 4 דקות. ניכנס לנעליים שלו, ונתחיל לומר לעצמנו, כשהוא נכנס הביתה, לאן הוא נכנס? לאכול? לשתות? קורת גג? בוא ניכנס לנעליים שלו, למה הוא נכנס? אין ברירה? לאיפה הוא ילך? ברירת מחדל, אין לו איפה ללכת? או שהוא נכנס למקום שיש שם אהבה, חום, התייחסות, מקום, כבוד, הערכה? האם אל המקום הזה הוא מגיע או לא? ואם לא, בואו נהיה הערך המוסף שלו. זו העבודה שלנו, זו העבודה של המשפחה, זו המשפחה. זה אחד מהתפקידים המהותיים של המשפחה, שהילד לא יגיע הביתה מתוך ברירת מחדל, אלא מתוך בחירה, כי הוא אוהב ספר של 50 שקלים. מהמקום הזה אנחנו מקטינים את הסיכוי של הילד לרצות לעזוב את הבית. מדוע? כי יש כאן ערך מוסף שבכלל לא משווים אותו. כאשר אדם יש לו מספרה 30 שקלים ועוד מספרה 30 שקלים ועוד מספרה 30 שקלים, הכל אותו דבר, 30 שקלים עוד מספרה, הוא ילך למספרה אחת, יספרו אותו מצוין, לא בדיוק טוב, ילך לאחרת, עם תלונה לראשונה, לא טוב, תלונה לשנייה, ילך לאחרת, יש תלונות, יש ביקורות, אפשר להחליף מספרות, אין משהו מיוחד המספרה הזו, אבל המספרה של 50 שקלים, שהיא לא רק מספרת, אלא גם נותנת הערכה לאדם, המספרה הזו, בא, אף אחד לא מזלזל, לא, משלמים יותר, מדוע? כי היא מותג. מתייגים אותה שהיא מעניקה ערך אחר. מה המספרה הזו? היא לא כמו כולם, היא משהו מיוחד. מה מיוחד שם? זה לא מיסטיקה, לא צריכים חוש אישי, מספיקים מהחמישה חושים כדי להבין מה קורה שם. שם הוא יודע למקד את האדם ברווח נוסף. כך גם כן ההורים, הם לא צריכים להוסיף כל כך הרבה. מביאים ארוחה, נעשה את זה באהבה, בכל מקרה מביאים. נמצאים הילד, במקום להגיד וואו, איזה קושי, 5 דקות להיות עם הילד, 4 דקות 59, 4 דקות 58, 4 דקות 57. איך הזמן נעצר? רק אצלי הוא נעצר, בכל מקום הוא נעצר, למה אני סובל כל כך הרבה? או שההורי יגיד, עכשיו אני 5 דקות עם הילד, איתו, מחבק איתו, שמח איתו, מחמיא לו, מפרגן איתו, איתו. ערך מוסף, אני לא ספר של 30 שקלים, אלא של 50 שקלים. למה? כי אני נותן ערך מוסף. ציבור יקר, בכל אופן אנחנו ההורים נשאר עם הילדים שלנו. לדוגמה, כל שנה 200 שעות, 300 שעות. כל שנה נהיה עם הילדים. נחליט לעשות אותם רע, בתסכול, באכזבה, לצאת ידי חובה, אנחנו כמו אותו ספר ב-30 שקלים, שהקליינטים משווים אותו לאחרים, מזלזלים בו, יש להם דעה עליו, הם מחליטים לעזוב אותו, אבל אם נחליט באותם שעות שבכל אופן יהיה עם הילד, לעשות את זה באופן חיובי וטוב, ולהגיד לעצמנו בראש, עכשיו אני משחק עם הילד שלי, משחק איתו משחק מסוים, מה אני יכול להעניק לילד? חוויית משחק? לנסות לנצח אותו? שהוא לא ינצח אותי? זה הנושא? לא, אני אבא שלו. אני אמא שלו. מה אנחנו יכולים לתת לו? הערכה. שירגיש טוב, שיתמודד, שיהיה חזק, ירגיש חשוב. זה הזמן להעניק תחושות, להעניק הרגשות, לייצר חוויה רגשית מעבר למה שקורה כאן. מי יעשה את זה? בעל הבחירה. ומי הבוחר? ההורים. הם יעשו את זה, הם יעניקו את הערך המוסף. ואם ההורים לא יעשו את זה, כשהילד בן 5, 6, 7, 10, 12, והם יתחמקו מהזמן איכות, מההשקעה וכדומה, אז זה דוגמה. כל שנה, 150 שעות היו צריכים להיות איתו, הם נמנעו מזה, הם חושבים שהם הרוויחו 1,000 שעות, 1,500 שעות, 2,000 שעות, בגיל 18, 19, כשהילד שלהם יהיה על המסלול הלא נכון, הם יסבלו כל כך הרבה, יותר בזבוז זמן, יותר עוגמת נפש, והילד יבחר מספרה אחרת. למה? כי המספרה הראשונה הייתה מתסכלת, רק הייתה ברירת מחדל, לא היה איפה הלכת. אם נהיה ברירת מחדל, אז יעזבו אותנו. אם נהיה הערך המוסף, לא ירצו לעזוב אותנו. בידיים שלנו, מחמאות, עידוד, תקווה, אבל לא מן השפה אל החוץ, אלא מן המודעות, מן הלב אל החוץ. להבין שאני רוצה לייצר אווירה. תחושה, הרגשה, לא רק משהו טכני, לא מילה, אווירה, מה המסר שמעבר, והוא לא רחוק, הוא לא בשמיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם, בנושא זהו ושאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים. רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? כל חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצא שקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שילחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף סוף שבוע זוגי במלון ניר הציון, מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בכל חי.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה בכלל פעילות העמותה.
עשרות אלפי זוגות זכו להיפקד בייעוץ והכוונה צמודים של ארגון פרי חיים בנשיאות הרב משה שלזינגר, המעניק ייעוץ רפואי והלכתי וליווי מקצועי ללא עלות בכל הדרך עד להגשמת החלום. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה כבוד הרב, רצינו להגיד שאנחנו ממש נהנים מהשיעורים של הרב, כל שבוע אנחנו שומעים.
תודה.
רציתי לשאול שאלה, ואם אפשר אחרי זה לשמוע את זה ברדיו.
כן.
איך אפשר להיפטר מהכעס, מהשורש עצמו של הכעס, כאילו לפני שהוא מתפרץ?
כן. שאלה יפה מאוד. התשובה. איך נוכל לפתור את נושא הכעסים? התשובה היא, כדי לפתור את נושא הכעסים אנחנו צריכים, כפי שהוגדר מהשורש. מה זה נקרא השורש? השורש אין הכוונה שכאשר האדם עכשיו, לדוגמה, הוא מרגיש רע, הוא כועס, אז הוא צריך להתאפק ולספור עד 10. זה לא תמיד יעזור. מדוע? מכיוון שהוא סופר עד 10 כל כך מהר, שהוא מיד חוזר לכעסים שלו. אז מה כן? התשובה היא, יש מערכת חשיבה שמובילה את האדם לכעסים. כלומר, אם עכשיו הוא כועס, כנראה שבועיים לפני כן הוא חושב, אני מקופח, רע לי, אני לא מסתגל בשגרת החיים, משהו בשגרת החיים לא עובד, הוא לא מסתגל לו, הוא יותר מדי פעמים אומר לעצמו, רע לי, אני לא מסתדר, קשה לי, לא עובד, לא עובד, לא עובד, לא עובד, כל כך הרבה מחשבות רעות בשגרת החיים, לכן הוא מגיע התפרצות הכעס. איך פותרים את השורש של הכעס? התשובה היא, כאשר בשגרת החיים שלו, ביום יום שלו, הוא מחפש איך אני פותר את הבעיות, או חי איתם, אבל לא מתעסק בבעיה יותר מדי, ואז אין הצטברות של מחשבות רגשות, ואז אין את ההתפרצות של הכעס. שלום, ערב טוב.
שלום, ברכה, כבוד הרב, יברכך השם ישמרך.
אמן, המברך יברך.
רציתי לשאול, בקשר לעתיד לבוא, וזאת השם יבוא המשך במהרה ומאמן, כתוב שכל החגים ופורים וחנוכה לא, כאילו יהיה כמה אתה לא יבין מקווה, אבל מצד אחד כתוב שכשעם ישראל יצאו ממצרים, אספו הרבה כסף ויצאו ברכוש גדול. משה כן לא התעסק, הלך לעצמות יוסף, הכל יצאו ברכוש גדול, וכן לעתיד לבוא יהיה פי עשר, כולם יהיו עשירים גדולים. השאלה היא איך יקיימו מתנות לאביונים, זה שאלה אחת בכיף של זה. שאלה שנייה, למה צריך הרבה כסף? אפילו בעולם הזה אדם לא צריך הרבה כסף, אפילו שיש לו כסף צבבה, אבל עתיד לבוא לכאורה בשמה צריך הרבה כסף, כולם יביאו את המקדש, ילמדו תורה, יקיימו מצוות, למה צריך כסף? זה שאלה אחת, אם אפשר אחר כך לשאול שאלה אחרת, נודה לרב.
אז קודם כל לגבי השאלה, קודם כל השאלה הראשונה, מה היא הייתה? השאלה השנייה, למה צריך הרבה כסף? ואיך עושים מתנות לאביונים לעתיד לבוא?
יהיו עשירים, יהיו כולם עשירים גדולים.
זו הייתה השאלה השנייה. מה הייתה השאלה הראשונה? הראשונה היא, טוב, אז הראשונה היא איך אנחנו נעשה לעתיד לבוא?
לא, איך יקיימו מתנות לאביונים? השנייה, למה צריך כל כך הרבה כסף לעתיד לבוא? מה יעשו עם הכסף? גם הזמננו, מה עושים עם הכסף, לא יודעים, אבל לעתיד לבוא זה בטוח שיש כל העולם אביר, כל הצדיקים, יהיו כל בבית המקדש, לא יודע, לא יהיה חסר, יהיו עבדים גם, כל אחד מ-1800 עבדים, מי שלבש תלית, כן, כמובן, לפי השולחן ערוך צמר.
בוא נתחיל, בוא נתחיל. אז קודם כל, באמת אתה אומר טוב מאוד, כפי שמופיע ברמב״ם בהלכות מלאכים פרק י"ב, הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא הטובה תהיה מושפעת הרבה, כל המעדנים מצויים כאפר. מה אתה אומר על הביטוי הזה? כל המעדנים מצויים כאפר. מה זאת אומרת? כל המעדנים מצויים כאפר, לא יעסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. מה זאת אומרת המעדנים יהיו מצויים כאפר? אז יש את פירוש האור שמח, האור שמח על הרמב״ם. מה הכוונה? האור שמח על הרמב״ם אומר, אני לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל זה משהו בסגנון של, ההתעסקות תהיה כל כך במושכלות, שלא יהיה ערך למעדנים, ולכן הם יחשבו כאפר. המעדנים מצויים כאפר, אין הכוונה רק בכמות, אלא גם באיכות. כך אומר האור שמח ברמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י"ב. הרמב״ם בהלכות מלאכים, המעדנים מצויים כאפר, כך אומר האור שמח. אז קודם כל, העתיד לבוא, אתה שואל למה יצטרכו כל כך הרבה כסף? התשובה היא, באמת, הכסף הוא לא יקבל משקל, ולכן אין צורך בו, יהיה בו שימוש מה שצריך, אבל לא יותר ממה שצריך, או בכל אופן זה לא יהיה מעניין כל כך הרבה.
אולי כמו שכתוב, ששלושה קולות שאדם אוהב לשמוע, כל תורה, כל גשמים, כל כסף, עצם נשמע כל כסף, זה הנאה כנראה. זה הפרס שאדם יקבל.
תראה, יש איגרת איגרת של הנועם אלימלך. אומר דברים דומים האח של המערל. כאשר מצינו מנשה המלך, הוא רץ, הוא היה עובד עבודה זרה, נכון? אתה איתי?
כן, כן, שומע, כן. בטח, אז, כל אז, מילה.
אז,
כן.
לא, אז מנשה, הוא היה עובד עבודה זרה, וכאשר רצו לדרוש במנשה, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, אמרו נדרוש במנשה, ואיך הוא רץ אחרי עבודה זרה, אז איך הוא רץ אחרי עבודה זרה, ומנשה אמר, מנשה המלך אמר, שאם והיה והיו נמצאים בדור שלו, אז בוודאי שכל אחד היה רודף אחרי עבודה זרה, כפי הדוגמה שהוא מביא, שהיה מקפל את שיפולי הגלימה שלו ורץ אחרי עבודה זרה. אומר הנועם אלימלך, אומר האחיו של המהר"ן לפראג, יצר העבודה זרה, כאשר ביטלו אותו מן העולם, הוא הגיע לקדוש ברוך הוא ואמר, סליחה, מדוע אני יוצא לפנסיה מוקדמת? אני לא רוצה לצאת לפנסיה, אני רוצה להמשיך לעבוד. אז מה היה? אז אמר לו, בסדר, אין בעיה, אנחנו ניתן לך יצר עבודה זרה אחר. איך קוראים לו? התשובה היא, הכסף, עצביהם כסף וזהב. מה זה עצביהם עבודה זרה? עכשיו, מה הוא בא להגיד בזה? הוא אומר, נפלא מאוד. אנחנו היום צוחקים על מי שעובד עבודה זרה, נכון? מה אתה עובד עבודה זרה? מה אתה חושב באמת שפלוני אלמון יש לו כוחות?
מצחיק, דבר חבל משועמם.
יפה מאוד. אבל כסף, אנחנו באמת מעריכים את זה, נכון? תראה
כאשר... לא משנה, יש משועממים.
לך אם זה... אתה צודק.
אנשים שעשיר, התכוונתי. עשירים, כן, משועממים.
אבל אנחנו... אתה צודק, אנחנו נראה אבל בזווית ראייה רחבה של המון עם. אז אם כן, כאשר משיח יגיע לעתיד לבוא, בדיוק כמו שכיום אנחנו מזלזלים בכסף, כך לעתיד... סליחה, בדיוק כמו שהיום אנחנו מזלזלים בעבודה זרה, כך לעתיד לבוא אנחנו נזלזל בכסף, בדיוק כמו שהיום אנחנו מבינים שאין שום משמעות לפסל זה או אחר, אין משמעות לעבודה זרה, זה ברור לנו, כך לעתיד לבוא אנחנו נצחק על עצמו, נגיד, איך חשבת באמת שהכסף יביא לך שלום בית? הכסף יביא לך חינוך הילדים? הכסף יביא לך שמחה הבית? הכסף יביא לך שמחה בחיים? הכסף יביא לך עושר? מה באמת חשבת בזה? בדיוק כמו שכיום אנחנו מזלזלים בעבודה זרה, כך אנחנו לעתיד לבוא, נזלזל במשמעות ואיכות הכסף, כמה שחשבנו שזה עוזר, באמת זה לא עוזר, וזה לא הנושא. בהחלט, כסף יש לו את המשמעות שלו, אבל לא יותר מאשר המשמעות של הישרדות בחיים, או לחיות בחיים, אבל לא יותר מזה. אבל זה שמעניקים לכסף עוד משמעויות, זה כמו העבודה זרה שהיום לא מבינים איך עובדים עבודה זרה, לעתיד אבל לא נבין איך בזבזנו את החיים שלנו שנים רבות כדי להשיג כסף. מה עם מתנות לאביונים לעתיד לבוא? התשובה היא מתנות לאביונים לעתיד לבוא, כתוב בספרים שזה יהיה לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מבחינת רוחנית. האדם ייתן לחברו מי שהוא עשיר בדעת או עני בדעת. אין לך עשיר בדעת או עני בדעת, והיות ואז יהיה יותר עשירים ועניים בדעת, מי שהוא עשיר בדעת ילמד את חברו או ישפיע לחברו.
עכשיו, מה שכתוב בחז"ל, שאסור לרחם אחד שאין לו דעת, לא מובן, הרי רב ספרא כתוב שלימד התלמיד 400 פעמים, אחר כך עוד 400 פעמים. מי שאין לו דעת ללמוד גמרא, להבין את המצווה, לשמור שבת, אין לו דעת. הרי מי שמחלל שבת, כל זה אין להם דעת. אם אין להם דעת, בטוח שהם לא היו מחללים שבת, והיו לומדים כל הזמן ונותנים צדקה. אבל
אסור
לרחם עליהם, אחד שאין לו דעת.
שאלה יפה מאוד. אתה שואל, רב פרידא עצמו הוא ריחם על התלמיד שלו, לימד אותו 400 פעם, אז מה פתאום אסור לרחם על מי שאין לו דעת? יפה מאוד, טוב. הזרע שמשון, בתחילת, אם אני לא טועה, הזרע שמשון, בויקרא, במאמרים הראשונים שלו, במאמרים, לא הרבה, 4-5 מאמרים בדרך כלל על הפרשה, אז בזרע שמשון פרשת ויקרא, הוא דן בנושא למה אין לרחם על מי שאין לו דעת. והוא אומר ככה, לגבי רב פרידא, התלמיד שלו יש לו דעת. אתה יודע איך אני יודע שהתלמיד שלו יש דעת? רב חיים שמואלביץ היה אומר, אנחנו כולנו מתפעלים מרב פרידא, הוא היה לימד את התלמיד 400 פעם. אתה יודע ממי עוד אנחנו צריכים להתפעל ולהתרגש? לא רק מהרב שמלמד 400 פעם, גם מהתלמיד שמוכן ללמוד 400 פעם. אז יש לו דעת או אין לו דעת? אז יש לו דעת רחבה מאוד שהוא מוכן ללמוד 400 פעם. סליחה?
כן.
אז קודם כל יש לתלמיד דעת. יש לתלמיד דעת, היא מוכן ללמוד 400 פעם. אלא השאלה היא, מה פתאום אסור לרחם על מי שאין בו דעת? למה לא לרחם על מי שאין בו דעת? אז יש את המהרש"ל.
לתמוך בו, ללמד תורה, לתמוך בצדקה, גם כן שיש מצווה גדולה, כתוב שמצווה לאדם יש עניים, כדי לזכות העשירים, כאילו, מי שלא לא מצליח לעבוד, להשיג כסף, צריך לרחם עליה, להביא לו כסף, אחד שאין לו דעת ללמוד תורה, ללמד תורה, כן, למה אסור לרחם עליה, כן. אני רוצה לחזק את השאלה, כן.
כן. נכון, נכון, שאלה יפה מאוד. למה אנחנו לא מרחמים על מי שאין בו דעת? אז הכוונה היא, מי שאין בו דעת, הכוונה היא אותו אחד שהוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה להכיר, הוא לא רוצה, הוא כמו מקנטר, הוא כמו בכוונה לא רוצה, הוא כמו, נקרא לזה, שוטה בהיבט מסוים, אין לו דעת, הכוונה היא שיש לו דעת לבחור שלא ללמוד. זה הדעת הרעה שיש לו. אין לו את הדעת לבחור, אין לו דעת ללמוד, אין לו דעת להשקיע. יש לו דעת שלא להשקיע, יש לו דעת לאבד את צורתו הרוחנית והאלוקית. ולכן האדם הזה, גם אם תרחם עליו ותשקיע בו ותנסה לתת לו, זה לא יעזור. מדוע? מכיוון שחסר לו את הבסיס, תיתן למי שבהחלט יכול להתרומם, שווה אם נקרא זה להשקיע בו, לתת לו, אבל פה אין לו דעת, אז למה אתה משקיע בו? תשקיע באנשים אחרים, תשקיע באנשים שכן יש להם דעת להתרומם, להשתפר, להשקיע. זה שבאופן כללי אתה רוצה לעזור לו? בהחלט. לא מדובר על שוטה, מדובר על רשע. אין לך מה לרחם עליו ולהשקיע בו יותר מדי, מהבחינה הזאת היא שאין התנהלות שיכולה בהחלט לעזור ולסייע לו. אומר הזרע שמשון, הפוך, אם תרחם עליו, אתה תקבע, תקשיב, אם אתה תרחם עליו, אתה תקבע את החסרונות שלו. למה? אין לאדם הזה דעת לפנות לקדוש ברוך הוא לעזרה ולסיוע, ולכן הוא תמיד מבקש מבני אדם. אז אל תרחם עליו. למה? כי אם אתה מרחם עליו, אז הוא עדיין לא ימשיך להתפלל. עזוב, אל תרחם עליו, שיפנה לקדוש ברוך הוא. אל תרחם עליו, שיפנה לקדוש ברוך הוא, ויבקש את העזרה מהקדוש ברוך הוא. לאחר מכן, כמובן, גם כן ירצה לעזור לו. אבל מדובר על, כפי שאמרנו ביסוד, מדובר על אדם רשע. אז או שמדובר על אדם רשע, לא שוטה, לא אדם שאין לו דעת, אין לו חוכמה, אלא אין לו דעת, הכוונה היא שאין לו דעת לבחור בחיים, ויש לו דעת לבחור נגד החיים. ולכן, אדם כזה, אל תרחם עליו. מדוע? מכיוון שאין מה להשקיע בו, הוא לא תלמיד, הוא לא ראוי להיות תלמיד, הוא לא מקבל, אין מה להשקיע בו, תשקיע במישהו אחר. זה פירוש אחד. פירוש נוסף, אין לו דעת להתפלל לקדוש ברוך הוא, לכן אם אתה תיתן לו עזרה וסיוע, אתה מקבע את זה שהוא סומך על החברים שלו ולאחרים, והוא לא פונה לקדוש ברוך הוא. אז כמובן שאדם לא יכול להכריע בדברים האלה לבד, ועשה לך רב להסתלק מן הספק, אבל בהחלט הבנו את העיקרון של ההנהגה. כלומר, אם יש לך בן אדם שיכול לקבל ולהתרומם ולהשתפר ואחר שלא, אז אתה מבין על במי כדאי להשקיע יותר ומי כדאי להשקיע פחות. לפי הפירוש השני, אתה גם כן מבין שכמה חשוב שהאדם יתפעל הקדוש ברוך הוא, וחזל ביטאו את זה באופן כזה שאם אין בו דעת, אל תרחם עליו, כי אתה מקבע את זה שהוא לא פונה לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים שיפנה לקדוש ברוך הוא. האם בפועל אני אעזור לו או לא יעזור לו? תשובה היא, כנראה שבפועל אנחנו כן נעזור לו, אבל כן הבנו את העיקרון של הגישה בשני המישורים, גם כמה חשוב להיות תלמיד וגם כמה חשוב לפנות אל הקדוש ברוך הוא.
אפשר עוד שאלה קצרה, בקצרה?
בבקשה.
כתוב במדרש של עתיד לבוא, כל עם ישראל יגידו לאדם הראשון, בגללך, בגלל שלא שמעת את הקדוש ברוך הוא, שמעת את הנחש ולא את הקדוש ברוך הוא, שמעת את הצרה, יש מוות בעולם. השאלה, למה אנשים שדוגמה כתוב שאמר רבי שמעון, אם שתי שבתות עם ישראל שומרים, נהיה נגלים. אם נהיה נגלים פירושו, שלא יהיה מוות, יהיה כולם תחיית המתים, יהיו כולם שירים, לא יהיה מחלות. הרי האנשים האלה שלא שומרים שבת, אם גורמים לכאורה את המוות ולא גורמים שלא יהיה תחיית המתים, גם לגבי צדקה כתוב שגדולה צדקה שמקרבת הגאולה, על ידי הצדקה, אדם שלא תראה לדגום לארגונים, ערכים שמחזרים אנשים בתשובה. לכאורה זה שלא עושה שום דבר כדי לקרב את הגאולה, אין גורמים שיהיה מוות, גורמים גם שלא יהיה תחיית המתים, גם גורמים מוות, וגם גורמים שיהיו עניים אנשים, גם מחלות. לכאורה הם אשמים גם כן, לא לאדם הראשון. כל אחד ואחד, לא? למה כתוב על האדם הראשון? למה כולם התלפלו על האדם הראשון?
קודם כל, הדברים האלה הם לא כתובים רק על אדם הראשון, הם כתובים בהחלט על הרבה אנשים שיוכלים לעזוב לסייעת הגאולה ולא תומכים, אבל פה רוצים להביא דגש כזה. כל המהלך הזה שאנחנו בכלל צריכים להיגאל מתחיל מהאדם הראשון. ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו יש לאדם בית. הבית, מישהו העלה אותו באש. עכשיו יש כל מיני מקום אנשים, מכבי אש או כל מיני גופים אלה ואחרים שיכולים לעזור ולסייע. הם עוברים ליד והם לא מספיק מסייעים והבית עלה באש. את מי נאשים? את מי שעלה באש או מי שלא עזר? התשובה היא שוודאי מי שלא עזר, מי שלא עזר ודאי שיש לו אחריות ויש לו אדישות רעה וכדומה. אבל בגדול מי התחיל את כל המהלך?
שאלת האש, כן. נכון.
אז כך זה גם כלפי האדם הראשון, כל מה שאנחנו אומרים כלפי האדם הראשון אז. אבל יחד עם זאת, צריך לדעת שכמובן אנחנו לא עוסקים בדיון, דין ודברים כפי שאנחנו מכירים, אלא כשחזל דיברו, הם דיברו ברמזים, ברעיונות גבוהים מאוד, הם יותר כנראה בהקשר הזה, אפשר לקחת את זה בהיבט המוסרי והשקפתי, שכל דברים שקורים רעים ביום בעולם, אז מתחיל מהאדם הראשון. אבל אדם חייב לומר בשביל נברא עולם. אז אם בשביל נברא עולם, אז אני חייב להסתכל על עצמי כמו אני אדם הראשון. מילא אם דברים קורים סביבי, בשביל נברא עולם, לא בשבילי כדי להיות אגואיסט, אלא בשבילי בשביל לקחת אחריות. לכן אני צריך לקחת אחריות ולהגיד מה אני היום יכול לעשות כדי להשפיע, לעזור ולסייע, כמו אדם הראשון שעשייתו, השפעתו היא לדורות, כך גם עשייתי בשבילך נברא עולם, שאדם יגיד ככה גם כן.
אפשר עוד שאלה בקצרה?
בבקשה, אנחנו דרך צריכים לזה פרסומות, נשאל שאלה קצרה.
כתוב שאדם צריך לשאוף להגיע למעשה אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב.
כן.
אבל למה לא כתוב יותר מזה? הרי גם עכשיו אנחנו יכולים לקלים יותר, יש כל כך מוסדות ארגונים לתרום להם, לעזור להם, להכנסת אורחים, וזה. למה אי אפשר להגיע ליותר? למה לא כתוב גם כן להגיע לשלמה המלך, היה חכם? וכמו דוד המלך, שעשו הרבה מצוא, למה אברהם, יצחק ויעקב? למה לא, כמו
שמואל,
גם לא
כתמול
יותר?
אברהם, יצחק ויעקב הם הדוגמאות הבולטות לכך שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם עוד בחייהם. דוד המלך רצה, אבל היחידים שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם בחייהם לכאורה זה אברהם, יצחק ויעקב. עוד על מישהו נאמר, כך גם כדי למשה רבינו, באמת הרמב"ם אומר שכל אדם יכול צדיק כמו משה רבינו. גם על משה רבינו נאמר, גם על משה רבינו נאמר וגם בך יאמינו לעולם, ואומר המשך חוכמה זה בערך כמו אברהם, יצחק ויעקב שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם. מייחד שמו עליהם הכוונה היא שבאופן כללי האדם צריך לומר על עצמו אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אם היום אני צדיק זה לא אומר שמחר יהיה, ולכן כל יום יהיה אדם בעיניו כרשע, לא כדי להשפיל את עצמו אלא לדעת שהחלק הרע, היצר הרע יכול לחזור ולהתעורר, ולכן להימנע גדר וסייג מעבירות וכדומה, או מכל מה שמריח ריח של עבירה כדי שלא יתקרב אליו, כדי שלא ייפגע פעם נוספת. אבל יש את אברהם, יצחק ויעקב שבהם כבר בהיבט מסוים כן יתקיים תאמין בעצמך עד יום מותך בהיבט מסוים, וכך גם כן לגבי משה רבינו. לכן אומרים האדם יכול כמו אברהם, יצחק ויעקב, בהקשר הזה האדם צריך להיות כאברהם, יצחק ויעקב. וגם לגבי משה רבינו אומר הרמב״ם בהלכות תשובה שאדם יכול לצדיק כמו משה רבינו, אין הכוונה צדיק בדרגתו של משה רבינו בהיבט הנבואה, שהרי לא כמה נביאות בישראל כמשה, אבל כן בהיבט מסוים בדרגה. אגב, מזה שאנחנו מדברים כעת אומר הכתב סופר דבר נפלא מאוד. אומר הכתב סופר ש לגבי משה רבינו כתוב אבל לא כמה נביאות בישראל כמשה רבינו, אכן הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבינו, אמר לו אתה תהיה המנהיג להושיע את עם ישראל. נפלא מאוד, כך נבחר משה רבינו. אבל אז משה רבינו מגיע למצרים, וכשהוא מגיע למצרים הוא פוגש את אהרון, ובתורה עצמה כתוב פעמים וידבר השם אל אהרון ואל משה, ופעמים אל משה ואל אהרון, פעם זה פעם זה. מדוע? אומר רש"י, ללמדך ששניהם שקולים. אז הם שקולים או לא שקולים? הרי משה רבינו יותר מאהרון לכאורה. אבל כאשר משה רבינו מגיע למצרים, אז אהרון ורעך ושמח בליבו, היות ואהרון הסכים להיות מספר 2 אחרי האח הקטן שלו, מידת הענווה של אהרון העלתה אותו לשניהם שקולים. אז נבחר משה רבינו להיות הגדול ביותר, לא כמה נביא בישראל עוד כמשה. אבל אחרי שאהרון גילה את מידת הענווה, אז הוא השתווה אליו, ולכן אומר רש"י שניהם שקולים.
תודה רבה, כל
טוב, להתראות. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
הוא חי תמיד איתי.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים להתייחס לעוד כמה שאלות. האם אפשר למות מהתקף חרדה? התשובה היא לא. אנשים לא מתים מהתקף חרדה. בזמן התקף חרדה הרגשה היא מזעזעת, אבל למות אי אפשר. האם חרדה היא תורשתית? התשובה היא ברמת העיקרון, כן, זה יכול להיות. השאלה היא כמה היא תורשתית וגם כמה ניתן לשנות אותה. אנשים שרוכשים תכונות, ככל שהן מהוות חלק מהותי משגרת החיים שלהם, כך הן עמוקות יותר והופכות להיות יותר חלק מהאדם. וכן, זה יכול לעבור גם בתורשה. יחד עם זאת, חרדה של הילדים יכולה להיות גם בגלל סיבה פשוטה יותר. אם ההורים סובלים מחרדה, אז הילדים באמצעות חיקוי ולמידה לומדים לפחד ולפתח חרדה עם מגוון גירויים שמעוררים חרדה אצל, אצל ההורים. זה גורם גם לילדים. לדוגמה, ניקח דוגמה שלא קשורה לחרדה. ההורה תקוע פקק וכועס. הילד לומד שזו חוויה מכעיסה. מותר לכעוס. אצלו, גם כאשר לא יהיו פקקים, אלא אירועים אחרים, אז הוא יבין שאפשר לחוס. ההורה מפחד, כעת חרדה, ההורה מפחד לדבר עם אנשים, מתבייש, לא רוצה לדבר, נינע מלדבר. הילד מבין שאנשים מאיימים, ולכן צריך לפחד מהם, והוא בחרד ליצור וליזום קשר עם האחרים. אז ודאי שיש בחירה לילד. אבל המימד האוטומטי, נקודת הפתיחה של הילד בסביבות גדולה, תהיה כפי מה שהוא למד מההורים שלו. אז או שהגנטיקה משפיעה על הילדים, או שההתנהגות אחר דתית של ההורים היא בעצמה מהווה מקור ליצירת חרדות אצל הילדים. חשוב לדעת, לחצים מפריעים ופוגעים בהחלט בהתפתחות התקינה של התאים בגוף. לחצים באופן קבוע מאיצים את התפתחות החרדה, וככל שאדם ידע לשלוט במחשבות שלו, ברגשות שלו, גם איכות החיים שלו תעלה פלאים, וגם הגוף יהיה בריא יותר. אפשר לחיות בלי לחצים, אבל צריכים ללמוד איך חיים ללא מתחים. אפשר ללמוד במחשבה נכונה ומודעת, בסביבה נכונה, בפעילות חיובית, בעיסוק בבריאות, לא בחולי, אפשר לנצח גם את הגנטיקה. איך אנחנו יודעים, האם אנחנו מדחיקים בעיה, בורחים ממנה, צריכים לברוח ממנה, או צריכים לפתור אותה? איך אנחנו יודעים האם אנחנו צריכים להתייחס לבעיה או לא? התשובה היא כך. אם אפשר לפתור בעיה ולא פותרים אותה, אז באמת זוהי בריחה. אבל אם בורחים כי אי אפשר לפתור, אז זה פתרון. זו הגישה. אם אפשר לפתור בעיה ולא פותרים אותה, אז למה לא פותרים אותה? זו בריחה. אבל אם והיה ובורחים כי אי אפשר לפתור, אז מצוין, צריך לברוח. זה אמת הפתרון. אין מה להישאר באותו מצב. לא נכון להישאר באותו מצב. אז זו הגישה בהקשר הזה, מתי זה בריחה ומתי זה פתרון. ניגש לשאלה נוספת. לגבי, התייחס לנושא, יש לו כמה נושאים, אנחנו נזכיר, לפני שנתייחס לשאלות, מעוניינים לשאול שעוד במהלך השבוע, ונעשה להתייחס אליהם בתוכנית בעזרת השם, אפשר לשלוח למייל e054-8477-627-gmail.com. נושא השירות של הורים, האם זה יכול להשפיע לרעה על ילדים? התשובה היא כן. יכול להשפיע לרעה, ואיך עושים שזה ישפיע לטובה? התשובה היא כך. כדי שאנחנו נוכל בהחלט לנצל את הכסף או הפרנסה בהרחבה באופן בריא, אנחנו צריכים לדעת. ישנו פסוק בתורה, פרשיות שאנחנו עוסקים בהן, בני ישראל יוצאים מצרים. פרשת בו, המערם שיק אומר, דרשות דרשת תת אומר המערם שיק ראיו נהדר. ושאלה אישה משכנתה, מגרד ביתה כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ושמתם על בניכם, על בנותיכם, וניצלתם את מצרים. מה המשמעות השאלה? ושאלה אישה משכנתה, מה זה ושאלה? מה זו השאלה הזאת? השאלה הכוונה היא הלוואה, הלוואה של חפץ. אבל בסופו של דבר לא החזרנו את החפץ. הרי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בני ישראל היה להם דין תורה לפני אלכסנדר מוקדון. בני ישראל עם המצרים. המצרים טענו עדיין לא החזירו את כל מה ששאלו ממצרים. נתן להם תשובה גביע בן בסיסה. הוא אמר להם שהמצרים עדיין לא שילמו לבני ישראל על שיעבוד 210 שנים. אם כך, בני ישראל לקחו מצד הדין. האם לקחו מצד הדין? אז מה הכוונה שהפסוק אומר, ושאלה אישה משכנתה, מה זה ושאלה? למה זה הלוואה? שאלה, מה פתאום? הרי זה מן הדין? אומר המערם שיק, למה כתוב ושאלה? ושאלה אישה, למה? אז זאת כתוב שהיא לקחה. המצרים היו נותנים. הרי כתוב בתורה, ותחזק מצרים על העם לשלחם מן הארץ, למה? כי אמרו כי כולנו מתים, הם רוצים עד רבה לשלח את בני ישראל כמה שיותר מהר, הם לא רוצים שהם יישארו אצלם. המצרים נותנים להם יותר אפילו ממה שהיו מבקשים, אז למה לרמות את המצרים הרבה שמחה היו נותנים? התשובה היא, מי שאומר המערם שיק, מי שימלא את הבית שלו בעשירות, ויותר מדי מפנק את הילדים, הדבר מזיק לילדים שלו. כי הילדים שהתרגלו לכסף וזהב, יש להם פחות מאמצים בחיים, פחות השקעה בחיים. ההורים עבדו קשה מאוד למען הכסף, אבל הילדים פחות. והילדים לא מפתחים את האישיות, את כוח הבחירה, להתאמץ, אדם לעמל יולד. הם לא מפתחים מיומנויות של התמודדויות עם קשיים, וזה חינוך רע. ועוד יותר גרוע, השירות שמגיע בבת אחת ולא בהדרגתיות לכן, מכיוון שכך, בני ישראל היו דלים במצרים, ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיעברו מעניות לעשירות בבת אחת, כדי שזה לא יזיק לחינוך הילדים. ולכן כתוב, ושאלה בתורת השאלה. למה? שכל הכסף וכל הזהב, לא שלהם, הכל מגיע בהשאלה מהמצרים. יבוא היום וצריכים להחזיר הכל כך, יגידו ההורים לילדים. ממילא, הם לא מתגשמים מרוב סנבור העשירות. אז זו המשמעות של, ושאלה אישה משכנתה, ושמתם על בניכם ובנותיכם. מה זה ושאלה? השאלה. למה? כדי שיוכלו להניח על בניכם ועל בנותיכם, ולא יזיק, לא יזיק השירות, השירות לא תזיק לחינוך הילדים. אז באמת לקחו מהגויים בתורת מתנה, כמו שכתוב, וניצלתם את מצרים. מה שכתוב, השאלה למען חינוך הילדים. ואז עד רבה, הדבר הזה הוא בריא ונכון. אגב, רב שלמה קלו, הגאון רב שלמה קלוגר אומר, מהכסף שהשיגו במצרים לא עשו את העגל, אבל מהכסף שהשיגו בביזת הים, מזה עשו את העגל. מדוע? כי כסף שהגיע בתורת השאלה עם מידת הענבה, ממנו לא מגיעים לעגל. אבל הכסף שהגיע עם ביזת הים, זו התעשרות ברגע, הרגשה כוחי ועוצם ידי והישמע נשארון ועיבת. אז מהמקום הזה, כן, אפשר להגיע למצב של זלזול, ולאחר מכן גם כן חלילה לחטא העגל. שאלה הבאה, האם חרדה היא לכל החיים? התשובה היא, באופן כללי, חרדה יכולה להיות לכל החיים. אם לא מטפלים בה, בלי שינוי זווית ראייה, בלי שינוי הרגלים, החרדה כן יכולה להימשך כל החיים. היא גם עלולה להחמיר יותר ויותר. הזמן לא מרפא את החרדה, הפוך, ככל שהזמן עובר, אם האדם לא מטפל ולא משנה גישה, החרדה תתגבר ותתעצם ותחמיר יותר ויותר. מצד שני, אולי פגשנו פעם מישהו שאמר לנו, היו לי חרדות בשלב מסוים של החיים וזה עבר, בהחלט אפשרי ואמיתי, היו לו חרדות וזה עבר. אבל כנראה שהוא מודע, או מודע באופן חלקי, או לא מודע בכלל, אבל הוא עשה שינויים בחיים שלו, הוא התחיל לנשום יותר טוב, עשה פעילות גופנית, משהו בעבודה, המשפחה השתנה, הוא שינה גישה, הוא הרפא מניסיון השליטה, ניסיון שליטה בלתי פוסק וכדומה, משהו השתנה בו. הוא עשה שינויים מתוך בחירה או מתוך ברירת מחדל. ולכן הוא הגיע למקום טוב יותר. יחד עם זאת, חרדה בהחלט עלולה להיות זמנית. מתי? אם יש תקופות בחיים שלדוגמה, עודף, עודף לחצים, עודף ציפיות, עודף שאיפות, אז כן, זה זמני, ואז צריך האדם לדעת איך להתמודד באותם זמנים, אבל כשהזמנים האלה יעברו, אז יכול להיות שגם החרדה תעבור. יש שינוי מהותי שגרם לעומס, זה פגע בנפש, אבל זה עלול לעבור כאשר מדובר על אירועים חד פעמים. אבל כשסובלים בשגרת החיים, בלי הרבה סיבות, סובלים מהרבה חרדות בשגרת החיים, בדרך כלל המצב הזה לא עתיד להשתנות, והפוך, הוא עלול להחמיר יותר ויותר, ולכן חשוב בהחלט לטפל ולא להשאיר את המצב כפי שהוא. שאלה הבאה, בנושא מצב רוח מדוכדך, דיכאון, מה עושים? אדם שהוא סובל ממצב רוח מדוכדך, על סף דיכאון, הוא יכול למצוא את מרבית הפעולות שהוא עושה במהלך החיים, היום יום שלו, בגלל שהוא צריך, לא בגלל שהוא רוצה. כל החיים שלו, זה נקרא לזה יותר ויותר, צריך לקום, צריך להיות נחמד לסביבה, צריך לנהל שולחן שבת, צריך לעבוד. וכשאדם חי חיים שהכל צורך, אז זה כבר מתכון הרסני. אדם שמתנהל בעולם רק מתוך צורך, הוא מאבד את ההרגשה, הוא מאמץ תפיסה, על פי החיים שלו הם בעצם חסרי משמעות. הגאון רבי איזיק שר, בלקט שיחות מוסר, אומר שאדם צריך לפתח את עולם הרגשות שלו כדי שלאחר מכן יוכל להגיע גם לרגשות בעבודת השם, חובת הלהבות. אז חיים נטולי הרגשה הם חיים שלא מאפשרים לאדם לחיות חיי תורה ומצוות באופן מושלם ותקין. אדם שמאבד את הרגשה, הוא לא מסוגל לעבוד את בורו מתוך שמחה, מתוך התלהבות, רצון, כי כל המושג רצון, שמחה, אהבה, הכל זה רחוק ממנו. אז אין הכמובנה, כמובן שלא מתכוונים לומר שאדם יהיה רודף אחרי הנאות ולעשות רק מה שהוא רוצה, אבל הכוונה היא להשאיר מקום גם עבור הרוצה. המטרה היא בסופו של דבר להביא את הרוצה לרצות מה שהוא צריך, תורה ומצוות, שהצריך יהיה מתוך רוצה. אומר בעל הקדושת לוי רעיון נפלא, בני ישראל יצאו עם מצרים. כאשר הם יצאו עם מצרים, הם יצאו עם מצרים והם היו כמו עבד, עבד משוחרר. אין להם לא רגש ולא אהבה, הכל קהות חושים, הכל כמו דיכאון יחסית, כן, לפי עולם המושגים שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם ביזת הים יותר עם ביזת מצרים. מדוע? כי הוא רוצה להחיות מחדש את עולם הרגשות, אחרי שהוא מחיה את עולם הרגשות, לאחר מכן נוכל לחזור לכוון את הרגש לאהבת השם, אבל קודם כל שיהיה רגש. לכן אם נבקש מאדם מצב רוח מדוכדך לעשות רשימת הפעילויות שעושה מהלך היום, נשים לב שהרוב זה צורך, לא רצון. זו הנקודה המדויקת שצריכים לשים עליה דגש. דבר ראשון, כשאדם הוא בדיכאון, להחזיר את הרצון, לא רק את הרוצה. לא פעולות מורכבות שדורשות השקעה, אדרבה, פעולות פשוטות, לא דורשות הרבה השקעה. משימות קטנות, ביקור אצל חברים, חברים מבקרים אותו, משפחה, פעילות גופנית, שמיעת מוזיקה, קריאת ספר, התעסקות בתחביב זה או אחר. זה לא פשוט, עבור בדם מצב רוח מדוחדך, אבל בהחלט הוא יכול להתחיל לעשות, גם אם זה קצת מאולץ בהתחלה, העיקר שהוא מתחיל תנועה, הוא מתחיל כיוון, וכך בהדרגתיות הוא מפתח, והוא מחיה את עולם הרוצה, וכשאדם רוצה, יש עם מי לדבר, אפשר לנוע קדימה, אפשר להתפתח. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, מחר בעזרת השם ב-6:10, כאייל תערוג בנושא משמעות עולם הרגשות, תודה רבה לשלמה פולק, יוסף בן חיים, לכם המאזינים, היו ברוכים, לילה טוב.